קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי, שיעורים בהלכה ורפואה, הרב איתיאל אורון.
שלום וברכה. בשיעור הקודם התחלנו לעסוק בעניין השתלות איברים מן החי, ודנו בשאלה האם אדם מחויב להכניס את עצמו בסכנה או בספק סכנה על מנת להציל את חברו. בסופו של דבר ראינו שאין חיוב, ואולי אפילו יש איסור להיכנס אפילו לספק סכנה, ויחד עם זאת ראינו שהאחרונים סייגו והזהירו שלא לדקדק יותר מדי. מצד אחד לא להסתכן, ומצד שני לא להפוך להיות זהירים יותר מכדי הרמת הזהירות הרגילה, כדי שעדיין נזכה לקיים את לא תעמוד על דם רעיך ולהציל את מי שזקוק להצלה. ישנה שאלה נוספת שהדיון בהשתלת איברים כרוך בה, וזו השאלה האם אדם מחויב לסכן אחד מאיבריו על מנת להציל את חברו. את עניין סכנת החיים סיימנו. מה קורה אם מדובר רק בסכנה לאיבר אחד? המונח סכנת איבר הוא מונח שמופיע בהלכה בכמה הקשרים, והמפורסם שבהם בהלכות שבת, במסגרת הדיון האם מחללים שבת או לא מחללים שבת, כאשר נשקפת סכנה לאיבר אחד מאיבריו של אדם. ברור שמחללים שבת במקום פיקוח נפש, אך לא ברור שמותר לחלל שבת במקום סכנת איבר. יש בכך מחלוקת בין הראשונים, יש עמדה של התוספות שעל סכנת איבר מותר לחלל שבת, אך באופן כללי מחלקים בין איברים שהם קשורים ברמה זו או אחרת למערכות החיים שבגוף, לבין איברים שהם פונקציונליים. ואכן ברמת הפסיקה, על עיניים או על איברים פנימיים מותר לחלל שבת, מכיוון שיש איזשהו חשש שהדבר הזה יוביל לפיקוח נפש כללי, אך כאשר מדובר באיברים אחרים, פונקציונליים יותר, כמו ידיים, רגליים, אצבעות וכדומה, שם הדברים סבוכים יותר, ולא באנו לעסוק בעניין זה כרגע. בעזרת השם, אולי במסגרת המשך השיעורים ברפואה והלכה, כאשר נעסוק ברפואה ושבת, נקדיש שיעור אחד לעניין הזה, ונוכל לעסוק בו בעומק ובצורה מסודרת יותר. בכל אופן לענייננו, ישנה תשובה מאוד מעניינת של הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, שדן בדיוק בשאלה הזו של סכנת איבר על מנת להציל את חברי. שהרי המציאות היא לכאורה מציאות מוזרה, וכי כיצד אני יכול להציל את חברי על ידי סכנה דווקא לאיבר שלי. אפשר לדבר אולי על מקרים שבהם אני יכול אולי להושיט יד ולעזור, ויש סכנה ליד שאולי תסבול מכוויות או תיגדע וכדומה. הרדב"ז דן בשאלה עגומה יותר, שייתכן שאף הייתה מנת חלקם של יהודים במהלך הדורות, בימי הביניים. רק נזכיר שהרדב"ז חי במאה ה-16, נולד בשלהי המאה ה-15, גם גורש מספרד במסגרת הגירוש הגדול, בתחילה הגיע למצרים, לאחר מכן הפך להיות רב בצפת, אחד מחשובי הפוסקים של אותה תקופה, ועל דבריו בונים וסומכים גם בימינו אלה. אז הרדב"ז בשו"ת שלו בחלק ג' סימן תרכ"ז כותב כך: שאלת ממני, הודיעך דעתי על מה שראית כתוב, אם אמר השלטון לישראל, הנח לי לקצץ איבר אחד שאינך מת ממנו, או עמית ישראל חברך? יש אומרים שחייב להניח לקצץ האיבר, הואיל ואינו מת.
אומר הרדב"ז, השאלה שבה הוא בא לדון, השאלה שבה המלכות אומרת לאדם, אתה תיתן לי איבר, שהחיים אינם תלויים בו, ואם לא תיתן לי אותו, אני ארוג את חברך. האם במצב כזה אדם מחויב למסור את ידו או כל דבר אחר, על מנת שחברו יחיה, או שמא במקרה כזה אדם איננו חייב לעשות כן, למרות שהמחיר הוא שחברו יומת בידי המלכות. אז מובא כאן שיש אומרים שחייב להניח לקצץ האיבר,
מכיוון שהוא עצמו לא ימות. עכשיו מביאים ראיה. והראיה, מדאמרינן בעבודה זרה, חש בעיניו מותר לכוחלה בשבת, ומפרש טעמה, משום דשוריינה דעינה, בליבה טליאם. ומשמע, האיבר אחר לא. דהיינו, לגבי שבת, אנו יודעים שישנם איברים מסוימים שדוחים את השבת, כמו למשל עיניים, מניחים ששוריינה דעינה בליבה טליה, דהיינו, העין קשורה ברמה זו אחרת ללב, ועל כן יהיה מותר לחלל שבת להצלת עין, אבל משמע מכך שאיברים אחרים אינם דוחים את השבת. אומר השואל, והשתה יבוא הנדון מקל וחומר. ומה השבת החמורה שאין איבר אחד דוחה אותה, היא נדחית מפני פיקוח נפש. איבר אחד שנדחה מפני השבת, אינו דין שתדחה מפני פיקוח נפש. ורצית לדעת אם יש לסמוך על טעם זה. אז השואל רוצה לחייב למסור איבר על מנת להציל את חברי, וזה על סמך קל וחומר, לימוד. מה שבת שלא נדחית מפני איבר אחד, זאת אומרת היא חמורה יותר ואיבר זה קל, והשבת נדחית מפני פיקוח נפש, אז אותו איבר, קל וחומר שצריך להידחות מפני פיקוח נפש, וכאן מדובר בפיקוח נפש של אדם מישראל, ואני יכול להצילו על ידי מסירת האיבר שלי, אז לכאורה עליי לעשות זאת. עונה הרדב"ז כך, זו מידת חסידות. כבר אומר הרדב"ז בתחילת הדברים, שמעיקר הדין אין חיוב לעשות דבר כזה. ובהמשך הדברים נראה את עמדתו בפירוט. אנחנו מגדיר, זו מידת חסידות. זאת אומרת, זה דבר שהוא ודאי איננו מחויב, זו מידה שאנשים מיוחדים יכולים לנהוג על פיה. מידת חסידות איננו דבר שההמון אמור לנהוג לפיו. אבל לדין יש תשובה, אומר הרדב"ז. הרדב"ז אומר, הלימוד ניתן לדחות אותו. וזאת בכמה כיוונים. ראשית כל, במה עוסקת הגמרא בשבת לגבי סכנת איבר? הגמרא בעבודה זרה, סליחה, לגבי הלכות שבת בסכנת איבר. הגמרא עוסקת במקרה שבו אדם אנוס נופלת עליו סכנת איבר מן השמיים בשבת, כן? מדובר שם בעינו, ועכשיו השאלה כיצד להתמודד איתה. הגמרא לא דנה בכלל במקרה בו אדם מכניס את עצמו לסכנת איבר. אז איך אפשר ללמוד ממקום שבו מדובר בסכנה שאדם נקלע לתוכה, ולהתיר לכתחילה, על פי הלימוד משם, לאדם אחר לחתוך איבר? הדבר הזה הוא קשה, וכך אומר הרדב"ז באמת. מה לסכנת איבר בשבת שכן אונס דעתי משמיה, ולפיכך אין סכנת איבר דוחה שבת. אבל שיביא הוא האונס עליו מפני חברו, לא שמענו. זה דבר אחד. דהיינו, הלימוד כלימוד איננו לימוד נכון, אומר הרדב"ז. אי אפשר להשוות בין הדברים כאן. מוסיף הרדב"ז ואומר את הטיעון הבא. ותו, דילמה על ידי חתיכת איבר, אף על פי שאין הנשמה תלויה בו, שמה יצא ממנו דם הרבה וימות. ומה יחזית דדם חברו סומק תפי, דיל מדם על ידי סומק תפי. ואני ראיתי אחד שמת על ידי ששרטו את אוזנו שריטות דקות להוציא מהם דם ויצא, כל כך עד שמת. והרי אין לך באדם עבר קל כאוזן, וכל שכן אם יחתכו אותו. אז מוסיף הרדב"ז ואומר, כל השאלה נשענה על כך שמדובר באיבר שהחיים אינם תלויים בו. אומר הרדב"ז, זה כשלעצמו, אומר דורשני. הרי כל חתיכת איבר היא כרוכה בעיבוד דם. והוא אומר, אפילו מאיבר קל כאוזן אפשר למות מאובדן דם, קל וחומר במסריטות באוזן, כן, אפשר למות מאובדן דם, קל וחומר כאשר מורידים איבר שלם מגופו של אדם, ודאי שהדבר הזה מסכן את חייו. וממילא כל השאלה איננה מתחילה, לא יהיה פה הבדל בין סכנת איבר לבין סכנת חיים. כל סכנת איבר היא בעצם כרוכה בסכנת חיים. ממשיך הרדב"ז ומעלה עוד טיעון, ותו דמה לשבת שכן הוא ואיבריו חייבים לשמור את השבת, ואיליו דאמר קרב החי בהם ולא שימות בהם, הווה אמינא אפילו על חולי שיש בו סכנה, אין מחללין את השבת. תאמר בחברו שאינו מחויב למסור עצמו על הצלתו, אף על גב זה חייב להצילו בממונו, אבל לא בסכנת איבריו. אומר, אי אפשר לשוות בין שבת לבין התחום שלנו, לבין הצלת חברו. שבת זה חידוש גדול שהיא נדחית מפני פיקוח נפש, ובאמת הגמרא ביומא מחפשת מקורות שונים לדחיית שבת במקום פיקוח נפש, שהרי האדם מחויב בשמירת שבת בגופו, ויכול להיות שהדבר כרוך גם בסכנת חיים. הוא ואיבריו חייבים לשמור את השבת, ואם לא הייתה מחדשת לנו הגמרא, שבא שמואל ומלמד אותנו וחי בהם ולא שימות בהם, הרי שהיה מקום לומר שחייבים למסור את הנפש על מצוות השבת. מה הקשר בין זה לבין החובה להציל את חברו, שלשמה לא אדם לא צריך למסור את חייו, שהרי חייך קודמים לחיי חברך. אז שוב, חוזר הרדב"ז להקשות על עצם ההשוואה לשבת. דהיינו, עד כה ראינו את השאלה, האם מותר או האם חייבים למסור איבר על מנת להציל את חברו, והשואל רצה לחייב מכוח קל וחומר מהלכות שבת, מה שבת נדחית מפני פיקוח נפש, אז איבר, כן, שאינו נדחה מפני השבת, ודאי שידחה לפני פיקוח נפש, ועל כך משיב הרדב"ז תשובות בשני כיוונים. כיוון אחד תוקף את עצם הקל וחומר, או בגלל שאי אפשר להשוות בין מצב שבו האונס בא משמיים לבין מצב שבו אדם רוצה להכניס עצמו לסכנה הזאת, וכן שאי אפשר להשוות בין שבת שכל היתר של פיקוח נפש אצלה הוא מחודש לבין מצוות הצלת נפשות, ששם ההיתר של פיקוח נפש, הדחייה של המצווה מפני פיקוח נפש, היא דבר נורמטיבי כמו בכל המצוות כולם. והכיוון השני שבהולך הרדב"ז הוא לכפור בעצם הטענה שניתן לחלק בין סכנת איבר לבין סכנת נפשות. הרדב"ז עוד ממשיך כאן, אומר, בוא נראה, התורה הרי אומרת עין תחת עין ופצע תחת פצע וקביעה תחת קביעה, והוא אומר, בכל זאת, בסופו של דבר אנחנו אומרים שכל התשלומים הללו הם ממון ולא בגוף, מכיוון, אומר הרדב"ז, שחששו שמא ימות. אומר, הדבר החוק הוא, אומר הרדב"ז, שאדם ימות על ידי קביעה. כמובן מדובר בקביעה מועטת. ואף על פי כן, הפכו את זה לתשלום המון. קל וחומר בחתיכת איבר. הוא מוסיף הרדב"ז, הוא מסכן. ותו דכתיב דרכיה דרכי נועם, וצריך שמשפטי תורתנו יהיו מסכימים אל השכל והסברה. ואיך יעלה על דעתנו שימיח אדם לסמא את עינו, או לחתוך את ידו או רגלו, כדי שלא ימיתו את חברו. היל כך איני רואה טעם לדין זה, אלא מידת חסידות, ואשרי חלקו מי שיוכל לעמוד בזה. ואם יש ספק סכנת נפשות, הרי זה חסיד שוטה. דספק עדידי, עדיף מוודאי דחברי. ונראה לאן יהוד דעתי כתבתי. כאן כבר עובר הרדב"ז אל המישור המת ההלכתי וגוזר ממנו מסקנה הלכתית. אומר הרדב"ז, כתוב דרכי הדרכי נועם, והעיקרון של דרכי הדרכי נועם הוא עיקרון יסודי בפסיקת הלכה. הגמרא בסוכה משתמשת בו על מנת לזהות אל נכון את ארבעת המינים, ודוחה כל מיני אפשרויות שחלק מארבעת המינים יהיו קוצניים וכדומה, מינים שאולי קצת פחות סימפטיים, מכיוון שדרכי הדרכי נועם, ולא ייתכן שהתורה ציוותה לאחוז בידינו דבר שיפגע בהן. אומר הרדב"ז, אותו עיקרון נכון גם פה. הוא מוסיף שצריך שמשפטי תורתנו יהיו מסכימים אל השכל והסברה. אף זה עיקרון מאוד מאוד חשוב. צריך לדעת שהתורה אמורה לפעול על פי השכל הישר. כמובן צריך להגדיר מה נחשב שכל ישר, ולא כל אדם שטוען ששכלו הוא ישר, שכלו אכן ישר, והדברים ברורים. ואף על פי כן, התורה צריכה להיות תורת חיים, תורה הגיונית, תורה שאיננה מצווה עלינו דברים שהם באמת בבחינת האבסורד. דברים מוזרים בעיני עלי בשר ודם, דברים שאולי גורמים לאדם לוותר על חלק ממאווייו, זה ודאי כן, כפי שכותב הרב סולובייצ'יק במקום אחד, שחווייתו של האדם הדתי היא להתמכר אל המר והמוזר. אבל
לבוא ולומר שאדם צריך לחתוך את ידו כדי להציל את חברו, אומר הרדב"ז, זה כבר חוצה את גבול השכל הישר ואת הסברה, וודאי לא דרכי נועם, וממילא הדבר הזה אסור. אמת, יש מידת חסידות לעשות, כן, אומר הרדב"ז, ואשרי מי שיכול לעשות את זה, בכל זאת בתנאי שאין שם סכנת נפשות. דהיינו, אם אדם מצליח באמת לבודד בין סכנת נפשות לבין סכנת איבר, ויהיה אפשר לחתוך ממנו איבר מבלי לסכן את חייו, במקרה כזה, אומר הרדב"ז, זו מידת חסידות, ומי שעושה את זה באמת יבוא על שכרו. אך ודאי שאי אפשר לחייב אדם לעשות דבר כזה. יש לציין שלעומת הרדב"ז היו פוסקים שהלכו בכיוון אחר. הרקנטי פסק שאדם חייב להציל את חברו אפילו במחיר סכנת איבר, וכך משמע קצת גם מדברי האור שמח בהלכות רוצח פרק א' הלכה י' ג', והדבר נשען באופן כללי על דברי רש"י במסכת סנהדרין, על החיוב שלא תעמוד על דם רעך, אומר רש"י, לא תעמוד על עצמך, אלא חזור על כל צדדים שלא יובד דם רעך. זאת אומרת, צריך לעשות כל מה שניתן על מנת להציל את רעך, ובכלל זה כל דבר שבעולם עד הגבול של ספק סכנת נפשות. כך שיש לנו מחלוקת בעניין הזה, אך רוב רובם של הפוסקים הלכו בעקבותיו של הרדב"ז. עד כה יצא לנו שלסכן את חייו אדם איננו חייב על מנת להציל את חברו, להיכנס לספק סכנה גם, אין אדם חייב להיכנס על מנת להציל את חברו, ואף לגבי סכנת איבר נמצאנו למדים שאדם איננו חייב לסכן איבר, ואולי אפילו הדבר הזה הוא סתירה מיני וביי לתורתנו, תורת חיים שדרכי הדרכי נועם, ואדם איננו חייב לעשות דבר כזה על מנת על מנת להציל את חברו. כמובן כאשר מדברים על נתינת כליה מגופו של אדם, יש לדברים אלו משמעות רבה. לפי הרדב"ז הדבר הזה יוגדר אולי כסוג של מידת חסידות. לפני שנגיע לשורת הדין, למה אומרים הפוסקים באמת בעניין של השתלת כליה, יש עדיין סניף נוסף שצריך לדון בו, וזוהי השאלה, האם אדם מחויב להיכנס לסבל, כאב וצער על מנת להציל את חברו? למעשה מה שאנו עושים בשני השיעורים האחרונים זה לבחון את החובה של הצלת רעינו. כן, החובה שלא תעמוד על דם רעיך, מה הם הגדרים שלה? צמצמנו אותו כרגע, צמצמנו את החיוב הזה עד לכדי סבל כאב וצער. כלומר, לסכן חיים לא צריך, להיכנס לספק סכנה לא צריך, לסכן איבר לא צריך. עכשיו השאלה היא, אז מתי כן צריך? האם גם סבל וכאב וצער ולסבול ייסורים זה דבר שנבוא ונאמר שלא נכלל בציווי שלא תעמוד על דם רעך? או שמה, כאן כבר אי אפשר לומר זאת, ובאמת החובה להציל את חברי כורכת בתוכה גם מציאויות שהן פחות נוחות לי, וזאת מכיוון שבאמת ערכם של החיים הוא רב, והחובה להציל נפש מישראל היא חובה גדולה וקדושה, והנוחות שלי או רמת החיים שלי היא חשובה פחות, ועל כן אני אהיה מחויב לסבול סבל כאב וצער על מנת להציל אותו. בדבר הזה יש לנו מחלוקת בין האחרונים. בשיעור הקודם הזכרנו את אותו מעשה ברבי טרפון שמביאה הגמרא בנידה בדף סמך א', שביקשו ממנו אותם חשודים ברצח שיסתיר אותם בביתו, והוא נמנע מלעשות זאת מצד חשש, מצד ספק, שאם באמת הם לא עשו, בכל זאת הוא צריך לחוש לאותה לישנה בישה, ושם מוסיף רבי טרפון ואומר, ושהוא מסתכן בכך. אם אתם זוכרים, דיברנו על מחלוקת בין הראשונים, כיצד להסביר בדיוק את המקרה שם, האם זה בגלל שהוא חושש להימצא מסייע לעוברי עבירה, כשיטת רש"י, או לפי התוספות שבאמת הוא חושש שהמלך יעניש אותו, על כך שהוא מסתיר את אותם עבריינים. ומשם דייקנו שאדם לא מחויב להכניס את עצמו אפילו לספק סכנה. המקור שכרגע אנחנו נדון בו, אלו דברי בעל השאילתות. השאילתות שהתוספות ציטטו אותו, למעשה נוקט בגרסה אחרת לאותו סיפור של רבי טרפון. בעוד שהגרסה שלנו לא הזכירה את העניין של צער, הגרסה של השאילתות אומרת כך, שרבי טרפון טוען, דילמה איתה למילתה, דהיינו, אולי באמת יש אמת בחשד שמופנה כלפיכם, ולא מסתעיה מילתייכו, ולא תצליחו להתחבא, ואכן תתפסו, וגרמיתון צערה לדילי נמי. וכתוצאה מכך, אתם תגרמו לי צער. הדבר הזה הוא באמת מחודש. יוצא שרבי טרפון כאן נמנע מלהסתיר אותם, לא שמה המלך ירצה גם את ראשו, אלא שמה ייגרם לו צער, שמה המלך ייסר אותו, יעניש אותו, יענה אותו כתוצאה מאותו עניין, אבל לא שמה ייטול את חייו. על פי זה לכאורה יוצא שסכנת נפשות, סליחה, שצער זה דבר ש... אדם איננו מחויב להיכנס לתוכו, ואפילו ספק צער, אדם אינו מחויב להיכנס לתוכו, על מנת להציל את חיי חברו. והדבר הזה הוא בהחלט דבר מחודש. באמת הנציב, בפירושו לשאילתות, בעמק שאלה, באותו מקום, אנחנו מדברים על שאילתות בפרשת שלח, בסימן קוף חפתת, אז הנציב שם בעוד ד' כותב, שהגרסה קצת מוזרה, והוודאי למחויב לקבל כל צער שבעולם להצלת נפש. הוא מביא כמקור את אותם דברים של הגמרא בסנהדרין ושל רש"י שיש לחזר על כל הצדדים שלא יאבד דם רעך. דהיינו הנציב דוחה את הגרסה של השאילתות מכיוון שברור לו שאדם חייב לסבול צער וכאב כדי להציל את חברו. שהצלת הרע כרוכה לעתים גם בתרחישים שהם פחות סימפטיים למציל. ובכל זאת זה שווה את זה, ובכל זאת אדם מחויב לעשות כן. כך גם פסק המגן אברהם בסימן קופנון וו באורח חיים. והדבר מסתבר. אמנם, ישנם אחרונים שהלכו בכיוון אחר, ועל פי דברי חז"ל שאומרים שיסורים גרועים ממוות, פוסקים אחרונים אלו, וראשם רבי יעקב עמדן, שאדם איננו חייב לסבול כאבים וייסורים על מנת להציל את חברו. כך שיש לנו מחלוקת בין האחרונים בנקודה הזאת. כיצד נפסקה ההלכה בשאלת השתלת הכליה? הרי השתלת כליה כרוכה בסיכון מסוים, בגרימת סבל מסוים גם כן, ודאי בסכנת איבר, הן לאיבר שנלקח מגופו של אדם והן לתפקודה של הכליה הנותרת. ולאור כל מה שראינו עד עכשיו, ברור שצריך לדון בסעיפים הללו כאשר באים לפסוק את ההלכה. שהרי מצד אחד אנו יכולים להציל את חייו של אדם, ומצד שני הדבר כרוך בהסתכנות הן של החיים, הן של איבר והן של סבל וצער. בהקשר הזה כותב הציץ אליעזר בחלק ת' סימן ממהי, במקום שיש ודאי ספק פיקוח נפש, יש להכריע שאסור לו לאדם לנדב איבר מאיבריו, בכדי לשוטלו בגופו של חברו ולהצילו על ידי כן מסכנה ודאית, והעושה כן הרי זה חסיד שוטה. כמובן, אנו שומעים כאן הידים לאותה תשובה של הרדבז, אומר הציץ אליעזר, אם יש ספק אפילו שהדבר יכול לסכן את חייו של התורם, אל יעשה זאת, ואף לא מידת חסידות יש כאן, כי אם זו חסידות של שטות, ואל לו לאדם לעשות כן. מוסיף הציץ אליעזר ואומר שבמקרה כזה, ישנו איסור גם על הרופא המבצע, שלא לסכן את דמו של זה, בכדי להציל את דמו של חברו. מה קורה במקום שאין ספק סכנה? אומר הציץ אליעזר, במקום שאין ספק סכנה נשקפת לעין, אזי אף על פי שאין כל חיוב ולא מצווה על שום אדם לנדב איבר כלשהו מאיבריו כדי לשוטלו בגופו של חברו ולהצילו על ידי כן ממיתה, מכל מקום המנדב זאת למידת חסידות יחשב לו זאת, ואם מנדב בלב שלם וגמור מותר לרופא לבצע זאת. כלומר, ציץ אליעזר אומר כאן שני דברים. הוא אומר, אם אין ספק נפשות, בכל זאת הדבר איננו מחויב ואין שום מצווה לעשות זאת. כלומר, כנראה שהוא מבין שהן בשל סכנת איבר והן בשל הכניסה לצער בסבל, אין חובה לעשות זאת. אולם ודאי שזו מידת חסידות. מוסיף ואומר שהרופאים אמרו לו שהוצאת כליה וכולי מאדם בריא כרוכה בסתמה בספק סכנה, ועל כן הוא אומר אין להתנדב על כך בסתמה ואין לרופא לבצע זאת, אלא אם כן סגל חבורה של רופאים מומחים יחליטו אחרי עיון מדוקדק שהדבר איננו כרוך בספק סכנת נפש למנדב. דהיינו, שורה התחתונה, מותר לתרום כליה אם אדם חפץ בכך, ומותר לרופא לבצע זאת, אך ורק לאחר שבדיקות מדוקדקות, יותר מחוות דעת אחת, החליטו שהביאו למסקנה שאין סכנה כלל לתורם לעשות. כך עולה לכאורה גם מדבריו של רבי משה פיינשטיין באגרות משה, בחלק ב' יורדיה סימן קופאין ד', שאומר, ובדבר אם יש חיוב לאחד לחתוך איברו בשביל להצלת נפש של חברו, כיוון שפליגר הבבטה בזה אין לחייב. יש בזה מחלוקת, הדבר הזה לא מוסכם, וממילא אי אפשר לחייב לעשות זאת. אז בסופו של דבר הוא מסכם, ואף שכתבתי שאין האדם מחויב להכניס עצמו לספק סכנה בשביל הצלת נפש חברו, מכל מקום, רשאי, דלא דמי לעניין זה לשאר להבין שאסור, מאחר שניצור על כל פנים נפש מישראל. אבל להכניס עצמו רק לספק שאפשר שגם הוא יחיה, אין ספק שלא עושה להחשיב כנגזר ודאי על פלוני שימות, מאחר שאפשר שיוצלו שניהם. לכן אף שאין לחייבו על כל פנים רשאי. דהיינו, במקום שאין סכנת נפשות, אדם רשאי לעשות זאת, ולכאורה דומים דבריו של אגרות משה לדבריו של הציץ אליעזר. לעומתם, כותב הרב וייס בשו"ת מנחת יצחק בחלק ו' סימן קוף ג', הוא מביא דברי הרדב"ז שחילק בין אם יש סכנה או לא, ואם יש סכנה זו מידת חסידות, סליחה, אם אין סכנה זו מידת חסידות, ואם יש סכנה הרי זה חסיד שוטה, אומר, בהקשר של השתלת כליה, ונדון דידן ודאי איקה סכנה לניתוח עצמו, וגם להבא על חסרת כליה שלו, וגם הדמשמע לכאורה דאפלוגתא רק אם צריך או לא, אבל מותר אם רוצה, כל זה דווקא אם יכניס עצמו לספק סכנה, יציל את חברו בבירור. אומר המנחת יצחק, יש כאן כמה ספקות. ראשית כל, יש פה סכנה לניתוח עצמו, ויש סכנה של חיים עם כליה אחת. ויש בכלל ספק אם ההשתלה אכן תיקלט בגופו של המושתל. אם כך, אז למה לי בכלל להתיר לאדם להיכנס לכך? וממילא אוסר הרב וייס את תרומת הכליה. אומנם יש לשים לב לתאריך שבו נכתבת התשובה הזאת. התשובה הזאת נכתבת בשנת תשכ"ט, כלומר 1969, אלו 11 שנים לפני שהוחל השימוש בציקלוספרין, ששיפר באופן משמעותי את ההצלחה של ניתוחי השתלת האיברים. אמנם ייתכן שהדבר לא היה משביע את רצונו של המנחת יצחק, שהרי הסכנה לתורם עדיין קיימת. אבל ייתכן מצד שני שהיות שהיה מדובר בהצלת חיים ודאית, הדבר היה אולי משפיע. אך בסופו של דבר, שורה התחתונה לפי המנחת יצחק, אין לנו אלא מה שהוא כתב, שאסור לאדם לתרום כליה. אז יש לנו מחלוקת בין האחרונים, בין פוסקי זמננו, כאשר הציץ אליעזר ואגרות משה מתירים, אומרים שאדם רשאי לעשות כן, והמנחת יצחק אומר שאדם איננו רשאי לעשות כן. הרב עובדיה יוסף, ביחווה דעת חילה ג' סימן פעידה לדולך צעד אחד קדימה ואומר כך, אולם באמת שנמסר לנו מפי רופאים מומחים ויראי שמיים, שדרגת הסיכון בהוצאת הכליה לאדם התורם היא מועטת מאוד, וכ-99% מהתורמים חוזרים לבריאותם התקינה. ולפי זה, הרי כל מה שהסכימו הפוסקים הנ"ל שאסור להכניס עצמו בספק סכנה, זהו רק בספק השקול, מה שאין כן בנידון שלנו, שבוודאי שמצווה היא לתרום כדי להציל את חברו ממוות בטוח. אומר הרב עובדיה, כל מה שנאמר שלא להיכנס לספק סכנה, זה רק אשר יש ספק אמיתי. אבל במקרה של השתלת כליה, הרופאים אומרים, יותר מ-99% מהאנשים חוזרים לחיים תקינים לגמרי לאחר שהם תורמים כליה. וממילא אין זה ספק שקול, ודבר כזה כבר נופל לפי במה שכתב הרדב"ז, וציטטנו בשיעור הקודם, שבמקרה כזה אדם חייב להציל את הנפש, ואם לא עושה כן, עובר על לא תעמוד על דם רעך. בנוסף, אומר הרב עובדיה, בכל פעם שאדם צריך להציל את חברו, בכל הדוגמאות שהובאו, יש בכך איזשהו ספק סכנה קטן. וכך באמת גם אומר הרדב"ז. האדם רואה את חברו טובע בנהר, עליו לקפוץ לנהר ולנסות להציל אותו. יכול להיות שגם הוא יטבע. יכול להיות שהוא יבלע הרבה מים, אין יודע. הדבר הזה גם כרוך בסכנה מסוימת, ולא מצינו שאמרו לאדם, אל תקפוץ לנהר להציל את חברך, מכיוון שיש בזה ספק סכנה. מהפוך הוא, חייבו אותו. זה איך הדבר הזה עולה בקנה אחד עם האיסור להיכנס לסכנה. התשובה היא ברורה, זהו ספק רחוק. בספקות רחוקים, אדם לא רק שהוא רשאי להיכנס לספק סכנה, אלא הוא מחויב להיכנס לספק סכנה, מצד לא תעמוד על דם רעך. הוא מסכם, הרב עובדיה, ולכן נראה שהעיקר להלכה שמותר וגם מצווה לתרום כליה אחת מכליותיו להצלת חייו של אדם מישראל השרוי בסכנה במחלת הכליות, וראויה מצווה זו להגן על התורם אלף המגן. ומכל מקום יש, בוודאי שיש לעשות זאת רק על ידי רופאים מומחים, ושומר מצווה לא ידע דבר רע. כלומר, הרב עובדיה כבר הולך שלב אחד קדימה מעבר לדברי הציצי אליעזר ואיגרות משה, שהתירו, הוא כבר כותב, יש בכך מצווה. כן, הציצי אליעזר ניסח שאין בכך שום חובה ושום מצווה, לדעת הרב עובדיה, יש בכך ודאי מצווה, מצווה שלא תעמוד על דם רעך. בחסדי השם זכינו שמדע הרפואה התקדם עד כדי כך, שהניתוח הזה כמעט ואיננו כרוך בסכנות, סיכויי ההצלחה הם גבוהים, וממילא, אין מקום לחלק בין החובה לקפוץ אל הנהר ולהציל משם את חברי שנמצא בסכנת טביעה, לבין החובה לתרום כליה כאשר אני מסוגל לעשות זאת, כאשר הרופאים החליטו שאני יכול לעשות את זה ולא תשקף סכנה לחיי, ושסיכויי הצלחת הניתוח וההשתלה בגופו של החולה שזקוק לכך הם סיכויים גבוהים, וזו פחות או יותר הרמה הנורמטיבית היום של ניתוחי השתלת כליה. נמצאנו למדים על פי כן שיש באמת חובה לתרום כליה להצלת נפשות לדעתו של הרב עובדיה יוסף, ובוודאי שיש שהדבר הזה הוא ראוי, גם אם לא נפסוק את דבר הרב עובדיה, בוודאי שהדבר הוא ראוי ונכון. נסיים בדבריו של הרב עובדיה בסוף התשובה, והשם יתברך ישלח דברו וירפא לכל חולי עמו ישראל, כאמור שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו.